בעצם למדנו את זה. למדנו את זה כשלמדנו הלכות השכמת הבוקר. יש כאן כמה קטעים שבעצם זה מעניין. יש כאן הרבה קטעים על פורים, הרבה קטעים, המון. כמה עשרות. אבל יכול להיות שהקטעים הראשונים כולם, יש בהם איזה מחרוזת שיש חוט אחד שקושר אותו. צריך למצוא את החוט הזה. הוא מתחיל עם, הפסוקים של פרשת זכור. זכור את אשר עשה לך המלאק בדרך בצאתכם ממצרים, והסוף של ה... תמחה את זכר המלאק מתחת לשמיים. שני הפסוקים האלה אומרים. עיקר התגברות המלאק הוא להפיל חלושי כוח שבישראל. וזה פסוק מפורש. כתוב, ויזנב בך כל הנחשלים אחריך. ומה רש"י אומר? אלא שהענן היה פולט אותם. למה הענן היה פולט? את מי הוא היה פולט? את החוטאים. והמלאק זינב בהם. כאילו אין להם עוד תקווה חס ושלום. עכשיו, מה הכוח להתגבר על המלאק? לדעת שיהודי לא נמדד, הערך האמיתי של היהודי לא נמדד אם הוא צדיק או רשע. הערך האמיתי שלו זה שהוא יהודי. ואז המלאק לא יכול לנגוע בו. אז זה לא משנה אם הוא נמצא בתוך הענן או מחוץ לענן, גם מחוץ לענן הוא עוד בתוך הקדושה. אז כשזוכים למצוא בעצמו הנקודה טובה, אפילו בעת נפילתו חס ושלום, הוא כותב את זה עם ה' הידיעה, כי הוא כותב בעריכות, כאן זה רק קיצור, הוא כותב בעריכות שהנקודה הטובה האמיתית זה שלא עשה ניגוד. נקודות הטובות יש הרבה, גם הלשון של רבנו כשהוא מדבר בתורה של הנקודות הטובות, אז הוא אומר שבן אדם עושה חשבון נפש, והוא רואה שהוא על הפנים, הוא רואה את כל, את כל הפשלות ואת כל ה... קיצור, הוא רואה שהוא לא בסדר, ואז הרי הוא בסכנה גדולה שהוא יישאר ככה והוא יתייאש. אז מה הוא צריך לעשות? הוא צריך לשאול את עצמו, איך זה ייתכן שלא עשיתי טוב מימיי? איזה מין שאלה הזאת? מה זה איך זה ייתכן? יש לאדם בחירה, יכול להיות שלא עשיתי טוב מימיי. מה התשובה? התשובה היא איך הנשמה שלי, נשמה של יהודי, איך היא נתנה לי לא, שכל ימיי, אני אעבור את כל ימיי ואני לא אעשה טוב. אז באופן פשוט הוא מדבר על המעשה הטוב. אבל באופן עמוק יותר, בזה שהוא מציג את זה כשאלה, הוא לא אומר, צריך לזכור שמסתובה הוא עשה מעשה טוב. אלא הוא מציג את זה בשאלה, כאילו זה בלתי אפשרי לחלוטין, איך אפשר שלא עשיתי מעשה טוב מימיי? כשאומרים שזה לא יכול להיות אחרת, הם אומרים משהו, כנראה שזה כך, זה עוד לא... זה לא ראייה גמורה, כשאומרים שזה לא יכול להיות אחרת, השלילה היא הרבה יותר חזקה מהחיוב בדרך כלל. שלא יכול להיות אחרת, אז בעצם מדברים לא על המעשה, אלא מדברים על, על היהדות, על נקודת, ביידיש היום אומרים הפינטה ליד, נקודת היהדות. אז על ידי זה נכנע המלאק. איך תלוי, אם בן אדם מתרגל להסתכל על עצמו, שאיך שלא יהיה, את היהדות אי אפשר לקחת ממני, אני תמיד יהודי. ורואים את זה, אם אומרים לבן אדם אתה לא יהודי, אומרים ליהודי אתה לא יהודי, אז הוא כועס. לא משנה מה שהוא עושה ואיך שהוא מתנהג, אם אומרים לו אתה לא יהודי, הוא מתחיל לכעוס. כי זה כואב לו. שעל אותה נקודה הוא בונה כאן עוד כמה...
השאלה איך אתה, איך יכול להיות שלא עשית מעשה?
כן. מה עומד מאחורי השאלה הזאת? מה הביטחון שזה לא יכול להיות שלא עשיתי מעשה טוב מימיי? מאיפה בא הביטחון הזה?
כי אני...
על מוסטפא לא שואלים שאלות כאלה. שואלים את זה על ראובן ועל שמעון, למה?
כי זו הוכחה מובהקת לזה שיש לו נשמה.
לא שזה הוכחה. זה שיש לו נשמה, זו הוכחה מובהקת שמסתם הוא עשה טוב. הפוך.
אבל...
כי... הפוך. אני לא מחפש הוכחות שיש לו נשמה. כן. נשמה יש לו, כי בתורה כתוב, אם היהודייה, יש לו נשמה יהודית. אני לא צריך על זה הוכחות. אני לא מחפש הוכחות למיטתה של תורה. וזה אצלי הבסיס להיות בטוח שאי פעם הוא עשה משהו טוב. הכלל הוא תמיד שכל כוח נעלם חייב לבוא לידי גילוי. תחשוב, ילד שנולד עם כישרון אדיר למוזיקה, אבל בלי שום גירוי סביבתי, בלי שום גירוי, אבל הוא יתופף על פחים, הוא יחכה לטרמפ, אז הוא יעשה ככה וזה יצא איזה נעימה מופלאה. היה פעם, יש סיפור על המאור ושמש, מכירים אותו? הוא מודפס עם החומשים ביחד. זה פירוש עמוק על החומש. היה תלמיד של של רבי אלימלך, נכון? הוא היה ילד קטן, והוא לא הלך ללמוד, כי לא היה כסף לשלם עבור השכר לימוד. והיה איזה... הוא מחר בגלח בשוק. בגלח שאבא שלו היה אופה, הוא היה מוכר אותם בשוק. יום, וכשהיה עובר ליד הבית כנסת, הוא היה נכנס, הוא היה מקשיב. יהודים היו לומדים, הוא היה מקשיב. ופעם הגיע איזה רב ואיזה מרצה אורח, איזה מישהו, ונתן איזה שיעור מאוד, והוא עמד עם פה פתוח ועם עיניים פתוחות, ככה. ניגש אליו אחד מהשירים של העיירה, ושאל אותו, מה... למה אתה לא הולך לשחק עם הכולם? אז הוא אומר לו, מה, זה לא מעניין, זה מעניין לשמוע. אז הוא אומר לו, מה הבנת כבר? אז הוא אומר, אתה יודע מה? אם תרצה, אני אחזור לך, אני אחזור בפניך את כל מה שהרב הזה אמר. הוא היה ילד קטן, הוא הגיע למותניים, כמו שהוא אומר. ילד שצריך ללכת ללמוד. הוא לא ידע חומש, הוא לא ידע משנה, הוא ידע בקושי א' בית שאבא שלו לימד אותו בבית. אז זהו. אז הוא חזר בפניו על כל הדרשה, והוא הבין אותה. אז הקהילה התערבה, ואז שילמו לו ולקחו אותו ולימדו אותו. הוא כבר לא מחר בגלח בשוק. קיצר, אבל זאת אומרת, אם יש כוח, אז הוא מתגלה. והוא מגיע, הוא מקבל איזשהו ביטוי. ויהודי, הכוח של הנשמה שלו תמיד מגיע לאיזה ביטוי באיזה מעשה טוב. ויכול להיות שמצד הסביבה, מצד החברה, מצד השכל, אז זה מקבל איזה עיקום בדרך. זה נראה כמו משהו מרוסק, אבל תמיד יש משהו. אבל מה? זה מבוסס על האמונה, זה שיש לי אמון ביהודי הזה שהוא בטח עשה טוב, או בעצמי, זה מבוסס על האמונה שיש לי נשמה. זה הנקודה הטובה. הנקודה כן. הטובה זה שלא עשה ניגוד.
אז... כי אתה אומר למישהו, עשית מעשה טוב, תחפש איפה עשית מעשה טוב, אז אני אגיד, בסדר, עשיתי מעשה טוב, אבל תראה באיפה אני נמצא, תשים את זה מול כל הזה שלי, אז זה לא כזה מחזק, אבל אם אתה אומר לו שהמעשה
טוב... אבל גם זה לא טענה. כי המעשה הטוב זה דבר אמיתי שנשאר, וכל הדברים האחרים מתפוגגים. מה קורה אם בן אדם מקבל עונש על המעשים הרעים? המעשים הרעים מתפוגגים. אם הוא מקבל שכר על מעשה טוב, המעשה טוב לא מתפוגג. מעשה טוב זה דבר נצחי. אז גם בחשבון הפשוט, כדאי. זה יכול מאוד לחזק. אבל האמת שהנקודה הטובה, הנקודה הטובה זה... זה עצם זה שהוא יהודי. והמלאק לא יכול לסבול את זה, מה?
כוונה טובה גם לא מתפוגגת? אמרת מעשה, שאין גם כוונה או רצון, גם כן יש לו קיום נצחי?
זה רצון השם. זה רצון השם שנרצה. אז זה נצחי. עיקר הנס של פורים זה אות בית. עיקר הנס של פורים הוא להכניע קליפת המלאק. כתוב שבני ישראל קיבלו על עצמם עוד פעם את התורה. המודה רבה לאורייתא. מוכר, זוכרים את זה. כתוב ש... הקדוש ברוך הוא כפה הר כגיגית על בני ישראל לפני מתן תורה, אם תקבלו את התורה טוב, אם לא, פה תהיה קבורתכם. אז אחד מחכמי התלמוד, אני לא זוכר מי זה היה רב, מישהו אמר, מכאן מודעה רבה לאורייתא. מכאן, מה זה נקרא מודעה רבה לאורייתא? זה כמו מישהו מוסר מודעה לפני שהוא עושה קניין, על ידי המודעה הוא מכניס איזה... הוא מבטל את הקניין. הוא אומר, תדעו לכם שאני מוכר בגלל שהכריחו אותי, אחרת אני מפחד, הוא גנגסטר, הוא יהרוג אותי, אז אני מוכר לו ואני חותם שטר. אבל אני אומר בפניכם עדות שתדעו שזה הכל הצגה, זה לא אמיתי, אז זה יכול לבטל את הקניין. אם יגיע אחר כך עם העדים האלה לבית דין, אז זה יכול לבטל את הקניין. אז על זה אמרו חז"ל שהכפיית הר כגיגית יכולה לבטל מאיתנו את קבלת התורה. מה, כפו עלינו. יש בזה הרבה פירושים בכפייה הזאת. אבל על כל פנים, הגמרא מסיימת שזה לא רלוונטי. למה זה לא רלוונטי? בגלל שעוד פעם בימי אחשוורוש קיבלנו על עצמנו את התורה, ואז אף אחד לא כפה עלינו הר כגיגית. יש בזה שני פירושים. יש פירוש אחד, זה רש"י, וככה הוא הולך פה עם הפירוש הזה, רבי נתן, שלמה הם קיבלו על עצמם עוד פעם את, את התורה? מאהבת הנס, מחיבת הנס כתוב שם. הם כל כך סמכו עם הנס שהשם עשה איתם, אז הם קיבלו על עצמם את התורה עוד פעם. יש פירוש הפוך. יש פירוש שהם קיבלו את התורה, עוד פעם קיבלו על עצמם את התורה לפני הנס. בשיא הצער, בשיא הצרה, הם היו בבחינת החסדי ולא הרפנו. כשאימו עליהם שהם כולם עומדים להישחט, אז הם אמרו שהם מסכימים להישחט, העיקר לא לעזוב את היהדות. וזה בדיוק הפוך מה שקפה עליהם הר כגיגית. זה כאילו, קפו עליהם הר כגיגית כדי לעזוב את התורה. אז זה, הפירוש השני הוא נראה הרבה יותר חזק. אבל הפירוש הראשון, יש לו הרבה... יש לו הרבה השלכות. זאת אומרת ש... והיה כי יבוא עליך הברכה והכללה ושבת עד השם אלוקיך. כשבאה עליך הכללה, אתה שב עד השם אלוקיך, זה לא חידוש גדול. אבל כשבאה עליך הברכה ואתה שב עד השם אלוקיך, זה חידוש גדול. אם אתה מבין נכון, את הקרבה יכולה לגרום להתעוררות תשובה יותר מאשר איסורים. זה הפירוש של רש"י שם, מחיבת הנס. אז עכשיו רבי נתן כותב שעיקר הנס של פורים זה להכניע קליפת המלאק. זה לא סתם לקבל את התורה עוד פעם, כי אפשר לקבל את התורה בשתי צורות. אפשר לקבל את התורה של המלאק לא יהיה דריסת רגל, אפשר לקבל את התורה בצורה כזאת של המלאק כן יהיה דריסת רגל. איך זה? המלאק הוא עיקר הכפירות והאפיקורסות. ולגלות אמונת חידוש העולם. ובהקשר הזה אמונת חידוש העולם, זה לא, הוא לא מתווכח פה עם אריסטו. אריסטו אמר אם יש אלוקים חייב להיות עולם. אם יש מקל בשמש, יש צל. אם יש שמש, יש אור. אז אם יש אלוקים, יש עולם. זו מחשבה אינפנטילית לדעתי. אין לזה שום בסיס, אבל ככה הוא סבר. הוא האמין בהשם, אבל הוא אמר שהעולם הוא קדמון. ואמונת חידוש העולם, בקדמונים, אמונת חידוש העולם, זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא פועל ברצון, ואם הוא לא רוצה אז אין עולם, אז ממילא העולם הוא מחודש, הוא לא מחויב המציאות. אבל יש כאן, מתחבא כאן עוד פירוש באמונת חידוש העולם, שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם וממשיך לברוא את העולם בכל רגע. זה אמונת חידוש, בטובו מחדש, חז"ל כתבו לנו בברכות קריאת שמע, בטובו מחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית. אז החידוש הזה, לגלות את חידוש העולם הזה, זה בדיוק הפך קליפת המלאק. יכול להיות שהמלאק, אני לא יודע, המלאק ההיסטורי במה האמין בדיוק, צריך להבין גם מי הוא היה, הרבה כתבו על זה. בקיצר, המסקנה הסופית זה היה עם של שודדים. היה חוקר שכתב שההיקסוס היו עמלק. מי שמכיר את ההיסטוריה של מצרים, הוא רק מזיז את התאריכים ב-600 שנה, הוא מקבל תיארו חדש, יש לזה הוכחות. אבל הכל פנים, הם היו שודדי מדבר. מולדתם של העמלקים היו בחצי אי ערב. זה מעניין. והעיר המרכזית שלהם, ויבוא שאול עד עיר המלאק וירב בנחל, העיר המרכזית של המלאק הייתה אל הריש. הנחל זה ודי אל הריש. שם הייתה לה ממלכת מדבר, ממלכה ששודדים. במה בדיוק הם האמינו? הם בטוח עבדו אלילים. הם היו מזרע עשיו, אבל הם תפקדו כמו בדואים. הם בטוח עבדו אלילים, אבל מה בדיוק, עובדי אלילים היו כל מיני, בכל מיני רמות. היו עובדי אלילים שהיו... קראו לאלוקה דאלוקיה, והאמינו באלוקים אמת, רק האלילים הם סגנים שלו. והיו עובדי אלילים ששכחו את הקדוש ברוך הוא, והאמינו רק באלילים. מה בדיוק המלאק באמת היה, אנחנו לא יודעים. יכול להיות שבגלל שהוא בא מביתו של אברהם אבינו, אז הוא אמין באלוקים, והוא אמין שהשם ברא את העולם. האפיקורסות שלו הייתה אפיקורסות של החלל הפנוי. זה צריך להבין, זה בעצם החוט שמקשר את כל התורות פה. רבנו מדבר על זה בתורה סמך ד', שיש קושיות שבאים משבירת הכלים, ויש קושיות שבאים מהחלל הפנוי. הרי אם העולמות היו מרגישים את הנוכחות של השם עד הסוף, הם לא היו יכולים להתקיים. זוכרים מה שדיברנו שבוע שעבר. אם המציאות האמיתית, זה הרי כתוב, זה כתוב גם כתוב ברמב"ם, בתור הלכה. בידיעת עצמו יודע כל הנבראים. המציאות האמיתית שלנו, יש מקום שצמח סלק מביא בשם רמב"ם, והוא אין שם מראה מקום, אני לא מכיר את זה מרמב"ם. הוא כותב שהמציאות של הנברא כפי שהוא נראה לעינינו, זה לא המהות האמיתית שלו, זה מקרה אשר קרה לו. מי שמבין את השפה של ימי הביניים, בפרט שכנראה שזה חומר מתורגם מערבית, אז מקרה אשר קרה לו זה לא בעצם, זאת אומרת, זה רק, זה מופע. זה אחד מהמופעים, יש מופע כזה שהנברא מרגיש את עצמו מציאות. אבל המהות האמיתית של הנברא היא בעודנו במחשבת הבורא. דיברנו על זה. זוכרים שדיברנו על זה? מי היה פה שבוע שעבר?
שאנחנו נקודה, שאנחנו נקודה ב...
מה?
שאנחנו נקודה, אז
כן, כן. שאנחנו באופן עקרוני נקודה בתודעה שלו, והוא אף פעם לא נקודה בתודעה שלנו.
כן, כן.
המלאק, את זה לא יכול לסבול. זאת אומרת, זה הרי, זה תורה מלפני הצמצום, התורה הזאת. שם כתוב שאין צמצום. בתורה סמכדלית כתוב שאין צמצום, שהחלל הפנוי הוא מלא אלוקות. המלאק חייב לומר שיש צמצום. אם אין צמצום, אין לו מקום בכלל. למה אין לו מקום בכלל? בגלל שזה בדיוק ההבדל מה המהות. אצלו המהות זה החושך, הרוע, הלהציק, הלשדוד. זה המקצוע, זה המהות שלו. יכול להיות שיש בו משהו טוב בשביל להחזיק אותו. אבל הטוב הוא לא חלק ממנו. על זה יש בקדושת לוי. הוא כותב, דיברנו על זה כמה פעמים, מי שזוכר, כתוב בסיפור של ביתו של המן, שהייתה מזרע המלאק, המן האגגי, אגג היה מלך המלאק. ביתו של המן עמדה על הגג, והיה לה דלי שופכים ביד, היא רואה את המן, היא רואה את כל הסיטואציה, אם ככה יעשה לאיש, אשר המלך חפץ בעיקרו, אז היא בטוחה שמי שהולך למטה, היא רואה ראשים, היא לא רואה את האנשים, מי שהולך למטה זה המן, זה מרדכי, אז היא שופכת עליו את המי שופכים. ואז, לנו זה נראה כאילו כתוב בגמרא, אז הוא מרים את הראש לראות מי עשה לו את זה, ואז היא רואה שזה אבא שלה, אז היא זורקת את עצמה מהגג ומתה. ושזה כתוב שהוא היה אבל, כתוב אבל וחפוי ראש. זה גמרא במגילה. בקדושת לוי כתוב שאם מסתכלים טוב בסגנון של הגמרא, בכלל לא כתוב שהוא הרים את העיניים, כתוב שהיא הרימה את העיניים. אנחנו פשוט לא כל כך ערים להבדלים בין זכר לנקבה בארמית, אז כאילו מישהו הרים עיניים שם, אבל היא הרימה את העיניים. אז הוא כותב שמה שקרה זה, היא הרי עשתה מעשה טוב, שלא ברצונה. היא ביזתה את המן, היא עשתה מעשה טוב. העיניים זה הניצוץ האלוקי שיש בתוכה. הניצוץ האלוקי שיש בתוכה התעלה על ידי המעשה הטוב שהיא עשתה, והסתלק מגופה, ולכן היא מתה. ובגלל שהיא מתה היא נפלה, לא בגלל שהיא נפלה היא מתה. ככה כותב הרב לוי יצחק מורדיץ' בקדושת לוי. אז הוא שואל, אבל כל יהודי שעושה מעשה טוב, הוא לא מת מזה. אז מה ההבדל? אז הוא אומר, אצל יהודי הטוב זה חלק ממנו. אז כשהוא עושה מעשה טוב, כל כולו מתעלה. אבל אצלה, הטוב היה משהו זר שהחזיק אותה. ברגע שהמשהו הזה התעלה, היא לא התעלתה איתו. כן? שאתה לוקח כוס מים מלוכים ואתה מייבש בשמש, כל המים הופכים להיות עדים. מה קורה עם המלח? הוא נשאר. ככה מתפילים מים. זאת אומרת, הכל עולה, כל מה שמים, הכל יכול לעלות. אבל אם יש גורם זר, אז הוא נשאר. אצלה, מה שעלה, עלה הטוב. וכל המציאות שלה, כל הרמה חברים והשסה גדים, וכל הנפש והכל, זה כולו רע. אז זה לא עלה. כל זמן שהיא בחיים, אז אי אפשר להכיר. אבל ברגע שהיא עשתה מעשה טוב, אז הטוב עלה והיא נפלה. זאת אומרת, עכשיו, לפי זה אפשר להבין, אם נסתכל על השורש, השורש של ביתו של המן הייתה השלוחה. השורש זה המלאק. המלאק לא יכול להסכים עם זה שהקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום, והצמצום לגביו הוא לא רלוונטי, וכמו שאומרים, מי שאומר חידה, אז לגביו זה לא חידה. כן? הוא יכול לבוא, ואנחנו כולנו נשאר עם פה פתוח, איזו חידה, לא נוכל לפצח אותה 77 ימים, אבל אותו אחד שאמר את החידה, עליו זה לא מסתיר, כן? אבל המלאק לא יכול לקבל את זה, שאצל הקדוש ברוך הוא, הצמצום לא מסתיר. כי אם כן, אז כל המציאות היא מלאה אלוקות. אז אין לו מקום. זה שבכל אופן הוא נשאר, זה כוח מיוחד למען הבחירה, הקדוש ברוך הוא עשה מין נס שהמלאק יכול לשרוד למרות שיש אלוקים בעולם. אבל בעצם זה נס, זה לא היה צריך להיות. אז המלאק חייב, אז מה הוא יגיד? המציאות שלי זה נס, הייתי צריך להתבטל רק אני קיים בנס. זה הפך כל התיאוריה, כל הפילוסופיית חיים שלו. אז מה הוא צריך לומר? הוא צריך לפתח תיאוריה שהצמצום הוא אמיתי. ולהגיד שהצמצום אמיתי זה לא איזה תזה קבלית. להגיד שהצמצום אמיתי, אם הולכים עם הקו מחשבה הזה עד הסוף, אז זה שאלוקים עזב את הארץ ונתן אותה ביד הכוכבים והמזלות. זה משהו מתואר ברמב"ם בתחילת הלכות תשובה. זה התפיסה. הוא חייב שיהיה לו תפיסה כזאת. לא יכול להיות אחרת. אז כל זמן שהיהודי לא מדבר על חידוש העולם, הוא מדבר על בריאת העולם, בסדר, אבל החידוש העולם, בטובו מחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית. כל זמן שהיהודי לא מדבר על בטובו מחדש כל יום מעשה בראשית, הוא לא אומר לקדוש ברוך הוא אתה. אם כל בני ישראל בעולם היו אומרים הוא כל הזמן, הוא אלוקינו, הוא אבינו, אף פעם לא היו אומרים אתה הוא אלוקינו, אז המלאק היה יושב בשקט. ברגע שאתה, זה הופך להיות אתה, זה הופך להיות נוכח. זה המלאק לא יכול לסבול, והאמת שהוא מזיק לנו. באמת תחושת הרגשת הנוכח היא לא פשוטה. לנו יותר קל להזדהות עם קטעים של הוא מאשר עם קטעים של אתה. כשאנחנו אומרים הוא, אז אנחנו מרגישים בסדר. כשאנחנו אומרים אתה, אנחנו אומרים, אבל אנחנו לא רואים אותך, איך אנחנו אומרים לך אתה? וזה הכל, זה הקלקול של המלאק. רבי צדוק כותב, שויה בניח השם אלוקיך לך מכל אויביך מסביב, אחרי שתשמיד את כל שבעת העממים, זה בעבודה הרוחנית, אחרי שתתקן את כל השבע מידות רעות, אז עדיין יהיה לך עסק עם המלאק. מה תצטרך לעשות אז? לרכוש את, הוא קורא לזה הרגשת הנוכח. אנחנו קוראים לזה תחושת נוכחות, בעברית, כן? הרגשת הנוכח. תיקנת את כל המידות, אבל האלוקים עדיין הוא עדיין לא אתה. וזה בגלל שיש המלאק בעולם. וזה המשמעות של אין השם שלהם ואין הכיסא שלהם עד שימחז הראש של המלאק. זה ברור? יש נתק בין היודקי לבבקי. הבבקי הוא למטה, היודקי הוא למעלה, והקשר ביניהם הוא קשר של הוא, לא קשר של אתה.
כשהוא אפשר לחטוא, כשאתה אי אפשר לחטוא.
נכון. זה לא רק לחטוא, זה גם להירגע. כשזה אתה, אני יכול להירגע רק אם אני חלק מזה. אבל אם האתה הזה מאיים עליי, עדיף שהוא יישאר הוא. על המלאק הוא במפורש מאיים, כי הוא לא יכול להיות חלק. כי המהות שלו היא מהות, של קליפה. הוא לא, האני שלו לא באלוקי, אלא בקליפתי. שם האני שלו נמצא. אז אין מה לעשות. הוא חייב להתנגד לזה. זאת אומרת, המלאק חייב להתנגד לאמונה של, לאמונה אינטנסיבית. רבן קורא לזה שלמות האמונה. שלמות האמונה זה תחושת הנוכחות. אשר רבי צדוק הוא קרא הרגשת הנוכח, אצל רבן הזה נקרא שלמות האמונה. בן אדם שיש לו שלמות האמונה אף פעם לא לבד.
רבי צדוק אומר שזה יהיה רק לעתיד, אז מה ההבדל היום?
רבי צדוק אומר שמי שמצליח להביא לעצמו את תחושת הנוכחות מה שיותר, אז יש לו יותר אחוזים במחיית עמלק. יכול להיות שבן אדם יש לו תחושת נוכחות מדי פעם. זה הולך בדרגות, זה לא... גם שיש לו תחושת הנוכחות של הקדוש ברוך הוא, אז הוא לא שוכח. זה הוא דבר בקטע אחר. כל ההבדל בין השכחה לזיכרון, זה בדיוק אותו הבדל. זה קשור עם הציצית, ראיתם אותו זכרתם, מה שלמד. אז עכשיו זה יכול להיות, זאת אומרת, בשביל זה כתוב זכור את אשר עשה לך עמלק. קוראים לזה פרשת זכור. תזכור שהעמלק משכיח אותך. אם בן אדם שוכח והוא יודע שהוא שוכח, אז זה לא נורא. יש לפעמים שבן אדם שוכח והוא כבר לא יודע שהוא שכח משהו.
כמו עם שר המשקים.
כמו שר המשקים.
שכתוב בסוף הפרשה שם.
יכול להיות. יכול להיות.
שכח ולא זכר, משהו כזה.
כן, יכול להיות. ולא זכר ושכח, יכול להיות. כתוב שם שתי לשונות.
כן.
יכול להיות שזה הכוונה, אני לא יודע. יכול להיות. אבל על כל פנים, אם בן אדם יודע שהוא שוכח, אז זה כבר טוב. המלאק רוצה להשכיח, לא בצורה כזאת שנדע שאנחנו שוכחים. הוא רוצה להשכיח מכל וכל. יש עוד דוגמה, דוגמה של היתר של רבונה. עבר אדם עבירה, ושנה בה נעשה לו כהתר. אז זה נעשה לו כהתר. אבל מה יהיה אם הוא השליש בה, לא שנה בה? כתוב בליקוטי מהר"ן שאם בן אדם עושה, אחרי שכבר נעשה לו כהתר, הוא ממשיך לחטוא, אז זה כבר לא נעשה כהתר, זה כבר מובן מאליו.
חזקה.
זה כבר, כן, זה כבר... יתהלך במישרים, יש פסוק. כאילו, הכל נעשה לו כמישור, אין... על עלייה שייך להגיד, בואו, התרגלתי, קל לי לעלות אותה. זה כבר לא, זה כבר לא קשה בכלל, אין בעיה, כבר הלך אתה בו, כמו שאומרים.
אבל למה תחושת האתה מפחידה אותי? כאילו, מה, למה...
תחושת האתה היא לא מפחידה. אבל אם בן אדם לא, ככל שבן אדם רחוק מהנקודה של התמסרות לשם יתברך, אז הנוכחות הקרובה גורמת לו איזשהו אי נעימות. ככל שהוא חוטא יותר, אז הנוכחות הקרובה היא לא רק אי נעימות, אלא מעצבנת אותו. וככל שהוא רע יותר, כמו עמלק, אז הנוכחות הקרובה פשוט מוציאה אותו מכלל קיום. יש בזה הרבה דרגות. אז הוא לא יכול להסכים עם זה, זאת אומרת, הוא חייב... מתוך מצוקה הוא חייב לפתח פילוסופיה אחרת. זה קורה. הרבה פילוסופיות נולדו מתוך, או מתוך עצלות, או מתוך תאוות, או מתוך מצוקה, או מתוך כל מיני דברים כאלה. שבן אדם במצוקה לא מחפש את האמת.
אפשר להבין את זה מתוך דוגמה עם בשר ודם. אם משה רבנו היה יושב פה איתנו, אני לפחות הייתי רועד מפחד.
כן, זה בטוח, אבל הוא לא מדבר על פחד.
אלא?
הוא מדבר על... עד כמה אני יכול... להכיל בנפש שזאת האמת. לפחות. אז בזה יש דרגות.
לזכור.
ועל ידי זה זוכים לשיר שיתאר לעתיד שהוא שורש כל השמחות. הוא כותב פה זה בדיוק בקרח הזה, אז אין בעיה לחפש את זה. יש פה בסוף, יש פה כמה דפים על נגינה. איך זה מתחיל? עיקר התחברות שני דברים רחוקים זה מזה מאוד, שהם כמו שני הופכים, עיקר התחברותם על ידי ניגון. לקרוא את זה עוד פעם?
כן.
עיקר התחברות שני דברים הרחוקים זה מזה מאוד, שהם כמו שני הפכים, עיקר התחברותם על ידי ניגון. קבור בפנים, והוא לא מביא את ההסבר. אבל רואים שניגון זה דבר שמחבר. ניגון זה דבר שמזכיר. אם שכחתי משהו, לפעמים אפשר בן אדם שכח לגמרי, הוא שכח. אם יזכירו לו ניגון שהיה בשעת מעשה, אז הוא פתאום כל הזכרונות עולים וצצים וככה זה. בן אדם פתאום שומע איזה שיר ערס שהאימא שלו שרה, פתאום הוא נזכר את כל את כל ההקשר, את הכל, דברים שהוא השכיח, שהוא שכח, שהוא השכיח, שהוא התחיק, שהוא... וזה על ציר הזמן, וגם על ציר... בכלל, אם מישהו מתחיל לשיר, כולם מתחילים לשיר איתו ביחד. ניגון זה דבר שמחבר. כשחזל מדברים על ניגון שיתגלה לעתיד, בזוהר, ניגון שיתאר, יתעורר לעתיד לבוא, אז הכוונה של העתיד לבוא יתחבר חזרה על לפני הצמצום ואחרי הצמצום. עכשיו זה מחובר באמונה שלנו. לעתיד לבוא זה יתחבר בפועל, ונגלה כבוד השם וראו כל בשר יחדיו כי פי השם דיבר. זה הכינור של העתיד לבוא, יש של 10 נימין. עכשיו כל נימה בכינור זה צמצום. זה כמו 10 ספירות, 10 ספירות זה כמו אוקטבה. וזה שיר השירים, כל עולם זה שיר, וכל העולמות זה שיר השירים. זה כמו כתבה, וכל נימה זה, היא אומרת את עצמה. ולעתיד לבוא יתגלה שיר שהוא יהיה של 10 נימים. זאת אומרת, ניקחו בחשבון את כל המבנה של העולמות, עם כל הספירות, עם הכל, ואף על פי כן הכל יתחבר לשורש. לא שברגע שהכל יתחבר לשורש, אז כבר כל הנימים יקראו ויתפוצצו ויהיה רק שאגה אדירה. זה לא. הכל יישאר אותו דבר, יישאר הנמר ויישאר הכבש ויישאר הזאב והגדי והנחש כולם יישארו, אבל יגילו אלוקות. שהוא שורש כל השמחות. השורש של כל השמחות זה הגילוי של העתיד. הוא השורש של השמחות של עכשיו, למרות שהוא עוד לא הגיע. אבל הוא השורש. כמו שרואים אור לפני שרואים את השמש. הוא השורש של כל השמחות. זה בחינת השמחה של פורים. בפורים אנחנו, יש לנו נגיעה בשמחה של ביטול המלא. בשמחה של הנוכחות. של לפגוש את הקדוש ברוך הוא. שהוא מתחיל להיות אתה והוא מפסיק להיות הוא. זה הנקודה של פורים. זה השמחה של פורים. בשביל זה פורים זה קבלת התורה, בשביל זה פורים נתן כוח, זה כתוב בעוד מקומות, כאן הוא מביא את זה במפורש, זה כתוב גם בשפת אמת, זה כתוב בעוד, כל גדולי החסידות אמרו את זה, שפורים וחנוכה הם ניתנו לנו כדי שנוכל לעבור את הגלות, ולא נקרוס בגלות, שזה קיבלנו, ולכן קיבלנו אותם בחורף, שהחורף יחסית לקיץ הוא משל על הגלות, לילה ארוך, הגלות נמשל ללילה.
דווקא המגילה זה, שם השם לא מוזכר במגילה דווקא.
שם השם לא נמצא במגילה בכוונה, הוא כותב במקום אחר, זה עמוק בפנים שם. הוא כותב הרי כל הנס התרחש בדרך הטבע. ודווקא את זה הוא מחבר עם העתיד לבוא. לעתיד לבוא, הגאולה העתידה, הנקודה שלה זה לא ניסים. הנקודה שלה זה שיתגלה שאין הבדל בנס לטבע. אז לכן גם הגאולה של פורים שהייתה מעין לעתיד לבוא, וזה מסביר את כל המועדים בטילים חוץ מפורים, שזה לא מתבטל כי זה אותו דבר. זה מצא מין את מינו וניאור, להפך זה מתחזק. כי השיעור של פורים זה להבין שהאינטריגות החצר, בפרס הקדומה היו מעשה ידי השם, בדיוק כמו שקריאת ים סוף זה מעשה ידי השם. לא גם בן אדם מחפש את הנוכחות של השם בניסים. לא זה הנקודה.
כל זה מתקשר לעניין של... איך זה מתקשר העניין של הנוכחות, לעניין של למצוא בעצמו את הנקודת זכות ו...
זה, תכף נראה. זה טוב ששאלת. ועל ידי כל זה נתקן האכילה והשתייה, שתיית היין, כי מכניעים קליפת המן המלאק שחיזתה מבחינת מזון עד גוף. כל זמן שהמלאק שולט, אז הבן אדם, כשבן אדם אוכל, הוא מעדיף לא לשבת לפני אדם גדול ולאכול. אין לו כוח לאכול עם דרך ארץ. הוא מתחבר בפינה, הוא אומר לאכול, אחרי זה הוא הולך לטיש, יודע. אבל כשהמלאק נכנע, אז אין הבדל, אז הכל עבודת השם. וזוכין למזון עדי נשמעת, אבל כן מצווה לאכול ולשתות בפורים. יש במציאות מה שאתה שאלת, איך שני הקטעים האלה הראשונים, גמרנו שני קטעים עכשיו, מה החיבור בין שני הקטעים האלה? זה קצת מזכיר את מה שלמדנו בלוחות ציצית, מי שהיה פה. יש היום משהו שהוא מעין לעתיד לבוא. הרי כתוב, תואמי החיים זכו. נכון? צריך לטעום מאכלי שבת לפני שבת. יש משהו שהוא מעין לעתיד לבוא. מה זה המשהו הזה? הרי העולמות בכל אופן חיים וקיימים. הם בתודעה שלהם הם אחרי הצמצום. והאין סוף לא מאיר בהם. אבל הם חיים וקיימים. יש חיות אלוקית שבתוכה. החיות האלוקית הזאת היא נמשלת לחוט. כמו חוט שעובר בתוך חרוזים. איפה החוט עובר בתוך החרוזים? במקום שהחרוז לא נמצא. נכון? יש חור. שם החוט יכול לעבור. בנקודת הביטול של כל העולמות, בכל עולם, נקודת הביטול שלו יכול על ידי זה יראת השם לחיים. על ידי זה הוא מקבל חיים, וזה נקרא קו, קו, חוט, בספרי קבלה כתוב לפעמים קו, לפעמים חוט. קו וחוט מאור אינסוף שמאיר את כל העולמות. זה לא אינסופי, זה קו, זה קו אחד, העולמות יכולים לחיות איתו. עד רבה הם מקבלים ממנו חיות. עכשיו, בקו הזה יש חיצוניות ויש פנימיות. החיצוניות זה דרך הטבע, זה האופי של כל עולם ועולם, של כל ספירה וספירה, זה החיצוניות. הפנימיות זה התורה, הנשמה, הכוונה האלוקית שיש בכל דבר, שבע מצוות בני נוח, לא משנה, אבל בכל, זה ברור. מה שהשם רוצה, זה נמצא בחיצוניות. מפני מה השם רוצה את כל זה נמצא בפנימיות. זה ברור? הפנימיות הזאת, פעם דיברנו על זה, זה כמו שיש לבן אדם, גם לנו, יש בגוף שלנו, יש את המוח, ויש קו שיורד, זה עמוד השדרה, הוא קו שיורד ומחלק את האנרגיה לכל הגוף. ובתוך עמוד השדרה, הפנימיות, זה חוט השדרה. וחוט השדרה הוא מוח. תשים אותו מתחת למיקרוסקופ, אתה תראה תאים של מוח. בדיוק כמו התאים של המוח, אותו דבר. הוא בא מהמוח האחורי, מהמוח הזה, הוא נמשך, חלק מהמוח יורד עד עצם הזנב, עד למטה, מטה, עד אין קץ. זה המציאות.
זה גם מה שנקרא מח העצמות.
מח העצמות זה כבר יותר רחוק, אבל...
כי זה אותם אותיות.
כן, אבל זה לא...
לא...
שם החוט, החוט הזה, אם הוא נפסק, אז מתחת לגובה הזה אין תנועה יותר.
אז העצבים.
זה, מרכז העצבים זה המוח. כן. זה ממש מוח. זה בגשמיות, וברוחניות זה גם אותו דבר. הפנימיות, העומק של האור שמאיר לעולמות הוא אין סוף. הוא אין סוף, וזה השורש של היהודי. זאת אומרת, כשאתה רואה יהודים מסתובבים בכדור הארץ, אז אתה יודע שיש נוכחות אלוקית בעולם. והמעלה הטובה זה בעצם, אם רבנו היה כותב את הספר שלו בשפה של מקובלים, אז במקום לכתוב, לחפש נקודה טובה, אז היה כותב פנימיות הקו. זה ברור.
הנקודה
טובה
זה כבר הופעה למעשה.
מה זה?
הנקודה טובה זה כבר הופעה של הדברים.
בתורה למדלת
זה...
אתה הגעת באמצע. אתה נכנס, זהו. תהיה בריא. דיברנו על זה. הקדמתי את זה מההתחלה. ורציתי שישאלו אותי את זה. רבנו אומר את המעשה בצורה של קושיה, של שאלה, הוא אומר, איך אפשר שלא עשה טוב מי אמר? למה הוא אומר את זה בצורה כזאת? מה, ומה הביטחון? על מי בטחת? מה הביטחון הזה שעשית טוב מימיך? הביטחון הזה על הנקודה הטובה האמיתית שלא עשה ניגוי. זה הנקודה הטובה האמיתית. גם שם, בפרט פה הוא כותב, הנקודה הטובה. הידיעה. זה הנקודה הטובה. האם הנעם זוכר את ה... את ה... את עובדת היותו יהודי, בזה המלאק לא יכול לפגוע. להפך, ברגע שהמלאק נוגע בדבר הזה, אז הוא מתפוגג. אין לו קיום.
המלאק.
המלאק, אין לו קיום. וזה באמת, מאיפה מרדכי ידע להגיד רווח והצלה יעמוד ליהודים במקום אחר ואתו ואת אביך תאבדו? מאיפה הוא ידע שיבוא? הוא היה בטוח, הוא צעק זעקה גדולה ומרה וכל זה ו... הוא לא היה נראה בטוח בכלל, וכשהוא מדבר איתה הוא אומר לה, אני בטוח שהשם יעזור, מאיפה הביטחון הזה? כי לא שייך, כי לא אמר השם, איך כתוב שם? להשחית את ישראל, אין דבר כזה, עם ישראל הוא נצחי כמו שהקדוש ברוך הוא בעצמו נצחי. אם אמן ואחשוורוש רוצים להשמיד את כל היהודים, אז הם ודאי לא יצליחו. אפשר לגזור גזרה על כך ועל כך, אבל אז לא היה יותר, כל היהודים בעולם היו בטריטוריה של אחשוורוש. הוא החליט להשמיד את העם היהודי, זה לא יכול להיות. כל המלחמה הייתה שם לא על יהודי פרטי, על הנוכחות של היהדות. אין דבר כזה, צריך להיות השמיים שמיים להשם והארץ נתן לבני אדם. לא... התנגדו לשיר שמחבר, שיר זה גם טבעת. השירים והנזמים,
כל בעלי
השיר זה משנה, השירים והנזמים והטבעות, שירים כתוב שם. זה טבעות, שיר זה דבר, זה דבר עגול גם, שיר כשאתה גומר אותו אתה מתחיל אותו עוד פעם, הוא מתגלגל. כל זה מרמז על חיבור עד אין קץ, והמן לא יכול לסבול את השיר, המלך לא יכול לסבול את השיר. מעניין איזה מוזיקה היה למלאק. מוזיקה שמושכת כלפי מטה כנראה.
זה של פירוט, זה כל
הלילה. כן, כן, כן. הרב יצחק לימד פעם תורה ג' על מנגן רשע. אז הוא אמר הקדמה, הוא אמר לפני שלומדים את התורה, צריך לדעת שמדובר, בתורה הזאת מדובר על מנגינה שהיא בסדר. מנגן רשע, מנגן הושיע את עמך. אני יודע, מנגן איזה ניגון, אבל אומר שחוץ מזה יש ניגון רשע. שזה אין תיקון בכלל. הוא לא הסביר, קלטתי שנה, זה סיפור מלפני 30 שנה. יותר. לא יודע, אבל יש בטח, יש דבר כזה. יש מנגינות שמעוררות רתיחת אדמים ורציחה וכל מיני... יש מנגינות שיוצרות דיכאון. דיכאון זה ייאוש, כל זה, הכל הולך ביחד.
זה מתחבר לנקודה של המלאק.
כן. נקודה של המלאק. על המלאק כתוב בשם שמואל שזה אותיות מעכל. מעכל עם קוף. לעכל עם קוף זה לעכם. אז הוא נותן דוגמה, כמו שאתה מסתכל דרך צינור, ואתה רואה... דוך ונדוך, כמו שאומרים. אתה רואה ישר, אתה רואה מול. אם יבוא מישהו ויקופף את הצינור, אתה כבר לא תראה כלום, תראה שחור. אז הוא אומר, זה כשיהודי מתפלל עם הקדוש ברוך הוא, אז אתה זה הצינור הישר. והמלאק הוא מעקם ולא נותן את האתה. כולם כותבים את אותו דבר.
זה הקל של הקפיה, יש לנו מקל.
כן. מעקל, מעקל זה מעגל, זה אותו שורש. עכשיו, איפה זה כתוב? זה כתוב במפורש, הנה פה, פה הוא כותב את זה בהמשך. קליפת המלאק הוא בחינת הכפירות והאפיקורסות הנמשך מבחינת חלל הפנוי שקדם לכל הבריאה. שמשם נמשך בחינת מה שקליפה קדמה לפרי. הרי במציאות, אפילו בבוטניקה, לא יכול להיות שפרי יגדל ורק אחר כך תגדל מסביבו הקליפה. זה פשוט לא ייתכן. הטבע של העולם הוא כזה שקודם נופל הפרח, אז יש גולה קטנה של כולה קליפה. לאט לאט היא מתרחבת, ואז נכנס בתוכה משהו שאפשר לאכול אותו בסוף. ועל כן נקרא המלאק ראשית. המלאק הוא ראשית גויים, כי החלל הפנוי הוא ראשית לכל העולמות. מחמת שכוחו נמשך מבחינת חלל הפנוי, שהוא ראשית וקודם לעולם. שזהו מבחינת מה שעשיו נולד תחילה והיה בחור. אבל באמת הקדושה קודמת לכל. כי באמת השם התברך קדם לכל. והוא התברך בעצמו ברא גם החלל הפנוי. אנחנו לא מדברים על חלל פנוי, לא מדברים על הקוסמוס. מדברים על חלל תודעתי. אבל גם חלל פיזי פנוי, הוא גם לא תכלית ההיעדר. פעם ישבנו כמה חבר'ה, זה היה, הייתי עוד בשירות סדיר, תחשוב כמה זמן זה היה לפני 50 שנה. ישבנו כמה חבר'ה, והתחילו לחשוב מה היה לפני בריאת העולם. כולנו היינו חיילים שם, אחד היה קצת יותר מבוגר. מה היה לפני בריאת העולם? תעצום עיניים, תדמיין, קח את העולם חזרה, תדמיין שהכל חוזר, כאילו. מדפדפים את הלוח אחורה. עד שאתה מגיע לרגע של הבריאה, אתה עובר אותו, עכשיו עוד לא התחיל כלום. מה אתה רואה? אז בפשטות, היינו בחורים צעירים, מה יכלנו להגיד? מקום גדול, ריק, חשוך. אין שם כלום. אבל זה לא נכון. כי דיברת על משהו מאוד ממשי. דיברת על אפשרות למלות אותו בחפצים. כן? ועוד דבר, אם אתה מדבר על למלות משהו בחפצים, אתה גם מדבר על זמן. נכון? אתה שם, וזה עוד לא מלא, אז אתה שם עוד אחד ועוד אחד. ואתה יכול גם להזיז משהו שקודם יהיה פה ואחר כך יהיה פה. אתה מדבר על זמן ועל מקום. אבל הזמן והמקום שניהם נבראים. זאת אומרת שאנחנו הופענו ביום השישי של מעשה הבריאה, ואצלנו הזמן והמקום זה כאילו זה מובן מאליו, בפרט הזמן. אנחנו לא יכולים, אנחנו יכולים למחוק את הכל ושישאר הזמן והמקום. אפילו אם נמחק את המקום, את הזמן, אנחנו קשה לנו למחוק. אז זה החלל שלנו. אבל אנחנו יודעים היטב שבמעשה הבריאה, ככה אמרו חכמים, אני לא יודע בדיוק איפה זה כתוב, אבל שמעתי את זה מאחד מהמורים שלי. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, את המושג של ראשית ואחרית, ברא אלוקים ביחד עם השמיים והארץ. את. את זה מלשון ביחד. כמו איתך, אימך.
אז העת פה מרבה את הבראשית?
לא, לא. בראשית, את המושג של ראשית ואחרית, ברא אלוקים, כשהוא ברא את השמיים ואת הארץ. שאלו את המגיד ממזריץ', שאלו פעם, למה השם כל כך רצה לברוא את העולם, למה הוא לא ברא אותו קודם? אז אמר, לא היה קודם. לא היה קודם. כשנברא העולם, אז נברא הזמן שיהיה לעולם מסגרת איפה להיות, אבל לא היה קודם.
כמו לפני אחד, מה אתה
סופר? מסגרת, אפשר להסביר את זה בהרבה צורות, מה?
לפני אחד, מה אתה סופר?
לפני אחד, מה אתה סופר? אותו דבר המקום. אז זאת אומרת שגם זה, מה שאתה כבר מזהה ככלום, זה משהו, וכל משהו צריך מישהו שיברא אותו. הקדוש ברוך הוא בעצמו, הנוכחות שלו היא מעבר למערכת המושגים שלנו. עכשיו, אותו דבר כשמדברים על החלל הפנוי שכתוב בספרי קבלה, אז גם כן, החלל הפנוי נראה, אם מסתכלים בעיניים של המלאק, נגיד שהמלאק הוא פילוסוף והוא יודע לחשוב מחשבות רוחניות, והוא יושב וקורא על החלל הפנוי. אז מה הוא מבין? הוא מבין שההתחלה של הכל לפני היות הכל לא היה כלום. ומה יש מעבר לזה? אז רבן אומר שהיהודים נקראים עיוורים כי הם עוברים את החלל הפנוי. הם יכולים לעשות פסיעה ולעבור אותו ולהגיע לאור אינסוף שלפני החלל הפנוי. אבל המלאק הוא לא עיוורי. אז הוא תובע בחלל הפנוי. כשהוא מגיע להשגה הזאת שהכל מתחיל מהחלל הפנוי, זה שיא האושר שלו. זה לשם המדיטציה שלו יכולה להביא אותה. לא מעבר לזה. אז זהו, שם הוא תקוע. הוא לא יכול לעלות מעבר לזה.
מה, כי זה חוסר נוכחות הכי גדול שיש?
מה?
הכוונה היא בגלל שזה החוסר נוכחות הכי גדול שיש.
זה חוסר נוכחות הכי גדול, ומשם הכל מתחיל. זאת אומרת, המובן מאליו שלו, נקודת ההתחלה זה שלילה. איך הכל הופיע? אז יכול להיות שהוא מאמין שיש איזה אלוקים שמשלט רחוק ברא את הכל. זה לא מפריע לו. אבל ממה ש... התחלת הדברים הרלוונטיים הם מהיעדר. ממילא כל מה שמעבר להיעדר הזה הוא לא רלוונטי בשבילי בחיים שלי. כן. זה בדיוק, עזב השם את הארץ.
למה צריך להבין אבל בתור יהודי שחי ולא מצליח לראות נוכחות? לא מצליח לראות נוכחות של השם.
נכון.
אנחנו מדברים עוד לא, אנחנו מקיימים
מצוות בגלל המפגש, בגלל... זה לא אשמתך, זה לא אשמתנו, זה אשמת המלאק. המלאק חי וקיים, עוד לא מכינו אותו. הוא חי בתודעה שלנו. אז הוא לא נותן לנו לעבור את החלל. אבל זה לא אשמת החלל, זה אשמת המלאק.
אבל היום, מה ההבדל? עכשיו, מה ההבדל?
עכשיו, עכשיו, עכשיו.
אני אומר, עכשיו מה ההבדל בין יהודי לבין המלאק? כי בסוף אתה חי...
ההבדל הוא שהיהודי יש לו את הפוטנציאל, ולמלאק אין את הפוטנציאל.
אבל אנחנו מדברים על מלאק חיצוני או פנימי?
רק שנייה, זה ברור?
כן, אבל הפוטנציאל...
ליהודי יש את הפוטנציאל, וכמו שתגיד, מה ההבדל בין הבן אדם שמאמין לשקר לבין השקר? הבן אדם שמאמין לשקר הוא בן אדם עם שיפוט בריא, ואם יסבירו לו, יפסיק להאמין בשקר. השקר, או תגיד מי שהמציא את השקר, לא מעניין אותו האמת, כמה שתסביר לו יחזיק עם השקר, כי הוא מרוויח מזה. זה הבדל גדול. היהודי זה הבן אדם האמיתי, הבן אדם השקול, ההגיוני. שיקרו אותו, הוא מאמין לשקר. כמה יש לך אנשים שמאמינים בשקרים בעולם? אז המלחמה זה מלחמה של לפרק את השקר. לא ברור.
זה ברור, כשאתה מדבר על הרגשה של נוכח, ואתה מנסה להסביר שאני חי היום מזיכרון של זה שאני מבקש את הנוכחות. ובסופו של דבר אין לי נוכחות. בקשה לזה שתהיה לי נוכחות היא לא נוכחות.
כן, לא, אבל יש כמה רמות בהרגשת הנוכח. אנחנו מדברים עכשיו, כן? אם היינו מדברים בטלפון, הייתה רמה יותר נמוכה של הרגשת הנוכח. אם היינו מקבלים אס-אם-אסים, היה רמה עוד יותר נמוכה. אם היינו כותבים מכתב, שזה כבר לקח שבוע שזה בדואר, זה היה רמה עוד יותר נמוכה. ויש אין בכלל הרגשת הנוכח. זה רק כשאתה מקבל איזה כרטיס הזמנה מודפסת של איזה משהו, זה בלי הרגשת הנוכח בכלל. אז יש בזה דרגות. אם אנחנו מתפללים, יהודי שמתבודד, משהו מרגשת הנוכח הוא מקבל. זה כבר לא לגמרי. אבל המלאק עדיין נמצא. זאת אומרת, הוא כל פעם כובש עוד טריטוריה מהמלאק. אוקיי? בעצם לקיים בפועל את זכור את אשר עשה לך המלאק, זה ללכת להתבודד. כן? לדבר עם הקדוש ברוך הוא על המשכורת ועל הילדים ועל ה... בדיוק ההפך, המלאק אומר, עזוב, דברים כאלה מדברים עם החברים, לא עם השם. עם השם לא מדברים. השם הוא לא, כאילו... אז זה ההתחלה. עכשיו כל אחד איך שהוא מגיע, לאן שהוא מגיע.
זה כל גוי?
מסתדר. מה?
כל גוי או שדווקא ודווקא המלאק? כאילו גויים אחרים יכולים לפורק, כן להגיע לזה?
אני לא יודע מה הגוי יכול להגיע, אבל הוא לא לקח את זה כפרויקט להפריע לי להגיע. המלאק זה, זה כאילו, זה כמו, אתה יודע, בן אדם אומר, הוא הולך לעשות איזה משהו, אז יש כאלה שאומרים, אני יודע, אני לא הולך איתך. לא נראה לי שזה כדאי, לא נראה לי שזה יצליח, אבל יש מישהו שאומר, לא, אין דבר כזה. אתה מבין את ההבדל? באמת השם יתברך קדם לכל, והוא יתברך בעצמו ברגע מחלל הפנוי, ועל כן על ישראל, על ידי אמונתם בהשם יתברך שקדם לכל, הם עוברים על כל החוכמות והכפירות והאפיקורסות הבאים מהחלל הפנוי, ועל כן באמת ישראל הם הבחורים. למרות שעשיו יצא ראשונה, זה כמו שהחלל הפנוי מופיע לפני העולמות. יעקב, כתוב, הוא נוצר מטיפה ראשונה. בפנימיות יעקב הוא הבחור. ועל כן באמת ישראל הם בחורים, כמו שכתוב, בני בחורי ישראל. וכן יעקב לקח הבחורה מעשיו. למה הוא לקח את הבחורה מעשיו? כדי לתקן את השקר. ועל כן על ידי אמונה מכניעים קליפת המן המלאק, ימח שמה. זהו, צריך להתפלל, נכון? ככה נראה. כן. אז מה המחנה המשותף של כל הקטעים שראינו? שהשם הוא פה. איך הילדים שרים בגן, השם הוא פה, השם הוא שם. זהו. זה המחנה המשותף.